סוכה דף ממח. מתחילים בעזרת השם במשנה בתחילת העמוד. יש הבדל בין חג פסח לבין חג סוכות. בחג הפסח אנחנו אומרים הלל כל ימי חג הפסח, אבל רק ביום הראשון אנחנו אומרים הלל שלם, גומרים את ההלל. בשאר ימי חול המועד וביום שביעי של פסח אנחנו מדלגים לעולנו אהבתי כי ישמע השם. לעומת זאת בחג הסוכות כל השמונה ימים כולל שמיני עצרת גומרים את ההלל. בזוהר הקדוש חלק ג' דף צדיקי עמוד ב', רבי יהודה שאל את השאלה הזאת את רבי אבא, למה בחג הפסח לא גומרים כל יום את ההלל כמו בחג הסוכות? והוא ענה לו את המילים הבאות בארמית, הכה פה בחג הפסח לא התקשרו ישראל כל כך בכולה כמו דהתקשרו לבטר. לא התקשרו כל כך עם ישראל עדיין בהכל כמו שמתקשרו אחר כך. ואז בהמשך הוא כותב, בגין כך, לכן, אמנם בחג פסח לא גומרים את ההלל, כי עדיין לא היה קשר שלם, אבל בחג סוכות שלימו דחולו השתכח. השלמות של הכל נמצאת. בחג סוכות השלמות של הכל. וחדוות דקולה יתיר, והשמחה של הכל הרבה הרבה יותר. כך כותב הזוהר הקדוש, דברים סתומים קצת. חג פסח, עדיין הגאולה לא הייתה כל כך מושלמת, כמו בחג סוכות. השפת אמת, בשנת תף ריש סמך א', מבאר את המילים הבאות. מה ההבדל? למה דווקא בחג הסוכות אנחנו מוצאים את הדבר הנפלא, שגומרים את ההלל בכל יום ויום מימי חג הסוכות? והוא מבאר את המילים הבאות. כל זמן שמשועבדים למלכות, אין יכולים להוציא מכוח אל הפועל את תהילות השם. אתה לא יכול לומר, עבדי השם, הללו עבדי השם, כשאדם משועבד ויש לו שיעבוד חוץ מהקדוש ברוך הוא, הוא לא לגמרי יכול להיות עבד השם. בשביל להיות עבד השם, אדם צריך להיות רק עבד השם. הוא לא יכול להיות עבד של עוד ועוד שיעבודים חוץ מזה. אבל, כשנעשים בני חורין, כשיוצאים מהשעבוד, אז אפשר לומר שירה. וכמו שכתוב, אז ישיר משה ובני ישראל, אחרי שהם יצאו לגמרי משעבוד של מצרים, יצאו ממצרים וראו את מצרים מת על שפת הים, אז ישיר משה, אין יותר את השעבוד של פרעה. וכמו כן, וכל שכן, כל זמן שמשועבדים תחת היצר הרע והצד הסתרא אחרא, אי אפשר לומר שירה כמו שצריך. וכי אני באמת עבד השם, כל השיעבוד שלי זה רק בלתי להשם לבדו. הדבר היחיד שאני לוקח בחשבון לפני שאני חושב, אומר או עושה משהו, זה רק אם זה רצון השם. אין לי עוד שיעבוד לשום דבר אחר. אם יש לי עוד שיעבוד, איך אני אוכל לומר שירה לקדוש ברוך הוא ולומר הללו עבדי השם, הללו את שם השם? ולכן, בחג הסוכות, אחר יום הכיפורים, ביום הכיפורים נגאלו מלתחת יד היצר הרע, אז יש הלל גמור. ועם ישראל לוקחים את ארבעת המינים, והם נקראים עם נברא יהלל כה. מהללים ואומרים הלל, כמו שהמדרש אומר אגב בספר ויקרא, פרשה למד, שכשמחזיקים את ארבעת המינים, נאמר עלינו, ועם נברא יהלל כה, אומרים את כל ההלל בחג הסוכות. נברא מלשון ברי לבב, לבבות ברים ונקיים, שנתהרו הנפשות ונתבררו. עכשיו אפשר לעמוד בבית הכנסת עם ארבעת המינים, ולומר, הללו את שם השם, הללו עבדי השם, אנחנו רק משועבדים אל הקדוש ברוך הוא. השתחררנו לגמרי מהיצר הרע ומהסתרא אחרא ביום הכיפורים. מגיע חג הסוכות, הללו את שם השם. ולכן אומרת המשנה, ההלל והשמחה, למדנו במשנה בתחילת פרק לולה והערבה, נוהגת בכל השמונה ימים של חג הסוכות, כולל שמיני עצרת. בכל השמונה ימים אומרים את כל ההלל, ולא מדלגים שום דבר. וגם יש מצווה של שמחה שבזמן שהיה בית מקדש, או כשבעזרת השם יהיה בית מקדש, יש מצווה לאכול בשר שלמים, בשר של קורבן שלמים. ומבאר את המשנה כיצד מתקיים הלל והשמחה שמונה ימים, מלמד שחוץ משבעת ימי חג הסוכות, חייב אדם בהלל שלם ובשלמי שמחה ובכבוד יום טוב האחרון של חג, כמו שאר כל שבעת ימי החג של חג הסוכות. אז זה שההלל נוהג בכל השמונה ימים של חג הסוכות, זה כמו שביארנו, מכיוון שאנחנו לגמרי משוחררים מכל שיעבוד אחרי שעברנו את יום הכיפורים. יש לזה גם כן הסבר הלכתי, מה שמובא במסכת ערכין דף יוד, שבחג הפסח כל שבעת הימים יש את אותו סכום של קורבנות. לכן זה כמו שזה המשך, כל החג הפסח זה המשך של החג הראשון, לכן מספיק שאומרים הלל ביום הראשון. לעומת זאת בחג סוכות כל יום הסכום של הקורבנות משתנה. אמנם מביאים כל יום שני אלים, מביאים 14 כבשים, אבל פרים כל יום מביאים סכום אחר. ביום הראשון מביאים 13 פרים, ביום השני מביאים רק 12 פרים, וכן על זה הדרך, כמו שמפורט במשנה בהמשך המסכת בדף נ"ה. לכן, כיוון שכל יום יש שינוי של סכום הקורבנות, אז אומרים הלל שלם בכל יום ויום. זה הפירוש הפשוט, למה אומרים הלל בכל יום, אבל כבר אמרנו את הסוד הדברים, זה עניין של שיעבוד אמיתי אחרי יום הכיפורים, שאז אפשר באמת להלל את הקדוש ברוך הוא, הלל גמור, ועם נברא יהלל כה. אבל מנען המילה, מאיפה לומדים שגם מצוות שמחה נוהגת לא רק בחג הסוכות, אלא גם בשמיני עצרת, הרי התורה אומרת, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, והוספך מגורנך ומעקבך, כשזה זמן שאוספים את התבואה, אוספים את הענבים, את היקב, שזה חג הסוכות, ואז כתוב, ושמחת בחגיך. מתי? באותם שבעת ימים. אבל נשאלת השאלה, מנען המילה, מאיפה לומדים, שגם ביום השמיני, שמיני עצרת, יש מצוות שמחה. דתנו רבנן, כתוב, אחרי ושמחת בחגיך, כתוב בהמשך, שבעת ימים תחוג להשם אלוקיך, ובסוף אותו פסוק כתוב, והיית אך שמח. יש כזה שיר ששרים, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. כמובן שאין כזה פסוק בכל התורה כולה, שזה רק המילים האלה. זה פשוט מילים שמורכבות משני פסוקים. יש פסוק אחד שכתוב, ושמחת בחגיך, אחר כך יש פסוק אחר שבסיומו כתוב, והיית אך שמח. אז מכיוון שבפסוק ההוא, והיית אך שמח, הוא פסוק בפני עצמו, נשאלת השאלה, מה הוא בא לרבות? להיות שמח בחג הסוכות? אני יודע שצריך להיות שמח בחג הסוכות. כתוב, שבעת ימים תעשה לך, שבעת ימים תעשה לך, חג סוכות תעשה לך שבעת ימים, ושמחת בחגיך. באותם שבעת ימים. אז מה צריך לכתוב אחר כך והיית אך שמח? מה זה בא לרבות? לילי יום טוב האחרון. זה בא לרבות ליל יום טוב האחרון של חג שמיני עצרת. ואנחנו יודעים הרי שהיום הוא יותר חשוב מהלילה. אז אם ליל יום טוב חייבים בשמחה, כל שכן שחייבים בשמחה ביום בעצמו. יש מצווה להקריב קורבנות שלמים שלמי שמחה. ערב יום טוב שמיני עצרת, כדי לאכול את זה בליל וביום שמיני עצרת. זאת אומרת, והיית אך שמח מרבית היום האחרון. אוי נו, אלא לרבות לילי יום טוב הראשון של חג הסוכות, שצריך לשמוח בו גם כן. כי כתוב שבעת ימים, לא לילות. אז אולי ליל, יום טוב ראשון של חג הסוכות, יהיה חובה לשמוח, דיינו להקריב בערב חג הסוכות, שלמי שמחה כדי לאכול בליל יום טוב ראשון של חג הסוכות, ואולי את זה נרבה מ"והיית אך שמח". מי אמר שמרבים את היום טוב האחרון של שמיני עצרת? עונה הגמרא, כשהוא אומר "והיית אך שמח", אך זה מיעוט, אכין ורקין מיעוטי. כשכתוב לשון אך או לשון רק בתורה זה בא למעט. מה זה בא למעט "והיית אך שמח"? זה בא למעט שהלילה הראשון של חג הסוכות אין מצווה לאכול בבשר של קורבן שלמים של שמחה. שואלת הגמרא, מי אמר למעט את ליל יום טוב ראשון ולרבות את יום טוב האחרון? אולי להפך. ומה ראית לרבות ליל יום טוב האחרון ולהוציא ליל יום טוב הראשון? אולי להפך. עונה הגמרא, לא. בלילי יום טוב הראשון עדיין לא היה לפני כן שמחה. עכשיו מתחילים ימי השמחה. אז לכן יש פחות סברה לומר שיש מצווה לשמוח. אבל לעומת זאת, בסוף ימי חג הסוכות, התורה מצפה מאיתנו שניקח איתנו את השמחה הלאה. אם היה לפני כן שמחה, אז יש יותר סברה לומר שכשכתוב עוד שמחה זה על אחר כך. מרבה אני לילי יום טוב האחרון שיש שמחה לפניו, לכן גם בו יצטרכו להיות בשמחה. ומוצא אני לילי יום טוב הראשון, שאין שום שלמי שמחה לפניו לפני ליל יום טוב ראשון של חג הסוכות. אין מצווה לאכול שלמי שמחה, קורבנות שלמים של שמחה. לכן גם בליל יום טוב עדיין אין מצווה. אם יש לי מיעוט וריבוי, אני מעדיף למעט את זה שלפניו אין שמחה, ולרבות את זה שיש לפניו שמחה. כמו שאמרנו, אולי יש כאן איזשהו רמז שהתורה באה ללמד אותנו. מה שכתוב, אני זוכר טוב, זה באלשך הקדוש, והיית אך שמח, זה בעצם ברכה. אם אתה תשמח ושמחת בחגיך, בחג הסוכות כמו שצריך, אז השמחה תלווה אותך לכל השנה, והיית כל הזמן רק שמח. אז בעצם כשהתורה אומרת להיות בשמחה, פעם אחת יש מצוות שמחה, פעם אחת אין מצוות שמחה, הסברה יותר אומרת שהשמחה צריכה להמשיך איתנו הלאה, אחרי שהייתה שמחה לפניו, השמחה ממשיכה גם אחר כך. משנה אומרת, תחילת הפרק, שמצוות סוכה זה שבעת ימי חג הסוכות, ושמיני עצרת כבר לא יושבים יותר בסוכה. סוכה שבעה כיצד? איך מקיימים את זה? גמר מלאכול את הסעודה ביום שביעי של חג הסוכות, ביום השענה רבה, לא יפרק את הסוכה, לא יתיר את סוכתו. נכון שזה חול המועד ומותר לפרק, מעיקר הדין, אבל אולי הוא יצטרך לאכול עוד סעודה מאוחר יותר, ועדיין יצטרך לאכול את זה בסוכה, כי זה עדיין יום שביעי. אבל, אם הוא רוצה להתחיל להתכונן כבר לחג שמיני עצרת, והוא רוצה להכניס את הכלים הביתה, את הכלים היפים שהיו בסוכה, הם היו בונים את הסוכה על הגג, אז מוריד את הכלים אל הבית. ממתי זה מותר? מן המנחה ולמעלה מפני כבוד, יום טוב האחרון של חג, ככה בסמוך ליום טוב האחרון, הוא יכול כבר להכניס את הכלים היפים לבית, בשביל לפאר את השולחן של יום טוב. שואלת הגמרא, אם אין לו כלים בסוכה להוריד לבית, מהו? מהו יעשה כדי שביום שמיני עצרת יהיה מותר לו עדיין לאכול בסוכה, ולא נאמר שזה נחשב שהוא עדיין ממשיך את ימי חג הסוכות, וזה ייראה כמו שהוא מוסיף על המצווה של התורה. התורה אומרת לשבת בסוכה שבעה ימים, וזה שהוא יושב ביום השמיני, מה הוא יעשה כדי להוכיח שזה לא לשם מצווה? שואלת הגמרא, מה פירוש? אין לו כלים, אני לא מבינה את השאלה, שואלת הגמרא. אז, אלא כי ישתמש במה ישתמש? הוא הרי שבעת ימים היה בסוכה. עם איזה כלים הוא ישתמש שם? חייב להיות שיש לו כלים. אלא, הכוונה של השאלה הייתה, אם אין לו מקום להוריד כליו בשביל שמיני עצרת, לא עלינו, אין לו בית. ואדם כזה רוצה לאכול את הסעודות של שמיני עצרת בסוכה. מה הוא יעשה כדי שכשהוא יישב בסוכה בשמיני עצרת, זה לא ייראה כמו שהוא מוסיף על המצווה? רב חייא בר אשי אמר, פוחת בארבעה טפחים. שיוריד שכח במשך ארבעה טפחים, שאז הסוכה פסולה, אז הוא יכול לשבת בסוכה הזאת בשמיני עצרת, כי מזה שהוא פסל את הסוכה, זה מוכרח שהוא כרגע לא יושב בסוכה ביום שמיני עצרת. רבי יהושע בן לוי אמר, הרי בסוכה קטנה, שהיא בדיוק שבעה טפחים על שבעה טפחים, אסור להכניס נר לתוך הסוכה. אז אם ככה, מדליק בה את הנר, בשבעת ימי חג הסוכות היה אסור לו להדליק נר בסוכה. עכשיו, ביום שמיני הוא ידליק נר, זה יוכיח שכבר הוא לא יושב בסוכה לשם מצוות סוכה. ולא פליגי, אין ויכוח בין רבי חייא שאמר להוריד ארבעה טפחים מהסכך, לבין רבי יהושע בן לוי שאמר להדליק נר בתוך הסוכה. מה שנאמר, דבריו של רבי יהושע בן לוי להדליק נר, מדובר לן, לבני בבל, שביום שמיני עצרת, הם לא בטוחים שזה שמיני עצרת, כי הרי הם לא יודעים מתי היה ראש חודש תשרי. ויכול להיות שראש חודש תשרי היה יום אחד אחר כך, ואם כן, אז חג סוכות התחיל יום אחד אחר כך. הם עושים מספק יומיים יום טוב, אז בשמיני עצרת יכול להיות שזה עדיין יום שביעי של חג הסוכות, לכן הם צריכים מספק עדיין לשבת בסוכה, לכן יכניס נר לתוך הסוכה, הוא לא יפסול את הסוכה, כי הרי בזמנם לא היה כתוב לוח מתי ראש חודש, אלא בית דין בירושלים היו מקבלים עדים שראו את מולד הלבנה, שהם ראו שהלבנה התחדשה, וזה מוכיח שעכשיו מתחיל חודש חדש, ואז בית דין היו מקדשים את החודש, ואז היה נהיה ראש חודש. היה אפשר לקבוע ראש חודש יום אחד קודם, היה אפשר לקבוע יום אחד אחר כך. אז בבבל לא היו מודכנים עדיין מתי ראש חודש. אז לכן הם היו עושים יומיים שמיני עצרת, הם היו עושים יומיים סוכות ויומיים שמיני עצרת. היום הראשון היה ספק, אולי היום הראשון של שמיני עצרת היה ספק, אולי עדיין היום השביעי של חג הסוכות, לכן היו צריכים לשבת עדיין בסוכה. מה שרבי חייא אמר שיפסול את הסוכה, יפנה מהסכך ארבעה טפחים, להו לבני ארץ ישראל שבקיעים בקידוש החודש, ושמיני עצרת אצלם זה ודאי לא סוכות, זה ודאי שמיני עצרת, ולכן הם לא חייבים לשבת בסוכה כשרה, אז הם יכולים לפסול את הסוכה. שואלת הגמרא, ואלה בבבל, שצריכים שהסוכה תהיה כשרה, אז אתה אומר להם להכניס נר לתוך הסוכה, התינך אם יש להם סוכה קטנה שבאמת אסור להכניס לתוכה נר, אבל אם זו סוכה גדולה שמותר להכניס לתוך הנר אפילו בחג הסוכות, כמו הסוכות שלנו, שיש לנו סוכות יותר גדולות משבעה טפחים על שבעה טפחים, ואם כן מותר לנו להכניס נר לתוך הסוכה כל ימי חג הסוכות, מה נעשה היכר בחוץ לארץ, ביום השמיני עצרת, שאנחנו רוצים לשבת בסוכה, אם אין לבן אדם בית לאן ללכת, רוצה לשבת בסוכה שמיני עצרת, איך הוא יעשה היכר שהוא לא יושב כעת לשם סוכה? אם הוא ידליק נר, זה לא מוכיח שהוא לא יושב לשם סוכה, כי הרי גם בחג הסוכות מותר לו להדליק נר בסוכה. עונה הגמרא, התנך סוכה קטנה, סוכה גדולה מהייקה למימר, מה הוא יעשה עקר? נגמר, דמעייל במאני מייחלה, שיכניס לתוך הסוכה כלי אוכל משומשים, שאת זה בחג הסוכות אסור להשאיר בסוכה, אלא צריך מיד לפנות את זה. דאמר רבה, מאני מייחלה, כלים של אוכל, אחרי שהשתמשו בהם, באו ממת על העלתה, מחוץ לסוכה צריך להוציא את זה. לעומת זאת, מאני משתייה, כלים של שתייה, שהדרך שאחרי שסיימו לשתות בהם, ממשיכים לשתות בהם שוב, אז את זה אפשר להשאיר במטללתא, להשאיר בסוכה. וכשאדם יושב בסוכה בשמיני עצרת, הוא רוצה להוכיח שהוא לא יושב לשם סוכה, שישאיר את הכלים עם של האוכל הלא נקיים, זה יוכיח שהוא כעת לא יושב בסוכה לשם סוכה. אגב, מכאן יש תוכחת גדולה מאוד, להשתדל כמה שיותר להיזהר, בסוכות עצמה, לא להשאיר כלים לא נקיים, כלי אוכל לא נקיים בסוכה. כי אם זה ההוכחה שאדם לא יושב בסוכה לשם סוכה, אז מה נגיד אנחנו שאנחנו רוצים, שתהיה לנו הוכחה שאנחנו כן יושבים בסוכה לשם סוכה, אז לפחות להשתדל כמה שיותר מהר לפנות את הכלים. כמובן שהכל צריך להיות מתוך שמחה, כי זה החג השמח ביותר שיש לנו בשנה, לא לעשות את זה במתח או בלחץ. אבל ככה לעשות את זה בזריזות ובשמחה, כמה שיותר מהר לפנות את הכלים. וודאי לא צריך לומר שאדם לא צריך את עבודת השם של עצמו להפיל על אחרים. אם הבן אדם רוצה שיפנו את הכלים של האוכל, אז הוא יכול או בעצמו לפנות או לבקש יפה מאחרים שיפנו בשבילו, ולא כמובן לעשות איזשהו לחץ מיותר. אומרת המשנה, ניסוך המים כיצד? במשנה למדנו שניסוך המים שהיו מנסחים בזמן הקרבת קורבן התמיד בבוקר בבית המקדש, כל השנה מנסחים יין, שופכים יין על המזבח בזמן הקרבת קורבן התמיד. ובשבעת ימי חג הסוכות היו מנסחים גם מים, לא רק יין אלא גם מים. כיצד? איך היו מנסחים ניסוך המים? צלוחית של זהב. מחזקת כמות של שלושה לוגין. שלושה לוגין זה גם רביעית העין, זה אותו כמות. ובנסחים שהתורה אומרת להביא עם הקורבנות, אז יש חצי העין, רביעית העין, ויש חצי העין, שלישית העין ורביעית העין. רביעית העין זה הכמות הכי מועטת, שזה שלושה לוגין. אז הכמות הזאת היו מביאים בדרך כלל בקורבנות מכבשים. היו מביאים יין רביעית העין. כאן כשבאים לנסך מים, גם כן לפי הדעה הזאת, במשנה היו מביאים כמות של מים של שלישית העין. היה שלישית העין מים ושלישית העין יין. ומאיפה היה ממלא את המים האלה? בצלוחית של הזהב, היה ממלא ממעיין השילוח. מן השילוח זה היה סמוך לירושלים. זה שהיה ממלא ביחד עם המלווים שלו, הגיע אחרי שהוא מילא את המים בצלוחית של זהב, לשער הדרומי בעזרה, אחד מהשערים הדרומיים שהיה נקרא שער המים, דרכו היו מכניסים את המים לניסוך המים, ועל שם זה נקרא השער הזה שער המים. כשהיה נכנס לשער הזה, תקעו והריעו ותקעו הלוויים לשם שמחה, כי הפסוק אומר, ושאבתם מים של ניסוך המים בססון ממעייני הישועה. והתקיעה הזאת הייתה לשמחה. בהמשך הכהן נכנס עם המים, עלה בכבש, הכבש של המזבח היה בצד דרום, זאת אומרת, הבית מקדש, הכניסה, זאת אומרת, הזרות היו בצד מזרח, קודש הקודשים היה בצד מערב, זאת אומרת, בבית מקדש, כמה שיותר לכיוון מערב זה יותר קדוש. נכנסים לעזרות, היה בצד מזרח, וככל שנכנסים יותר לעזרה, למזבח, בין האולם ולמזבח, לאולם, להיכל, לקודש הקודשים, מתקדמים כל הזמן לכיוון מערב. עכשיו, כשנכנסים לתוך העזרה, היה את המזבח. והמזבח עמד, או באמצע, או קצת דרומה, והכבש היה בצד, אם הפנים לכיוון קודש הקודשים, אז הכבש היה בצד שמאל, שזה בדרום המזבח. עכשיו אותו כהן עולה על הכבש מדרום לכיוון צפון עם המים של ניסוך המים. וכשהוא הגיע אל המזבח, פנה לשמאלו, זאת אומרת לכיוון קודש הקודשים. הוא עלה על הכבש, צד שמאל שלו, זה קודש הקודשים, אז הוא פונה במזבח לצד שמאלו, שזה יוצא בעצם קרן דרומית מערבית, ששם היו מנסחים גם את היין וגם את המים. שני ספלים היו שם, שני ספלים של כסף היו שם. זאת אומרת, עמדו שם כמו מין שני גביעים כאלה מכסף, גדולים שמחזיקים לפחות שלושה לוגים, והם עמדו, ובהמשך נראה שגם היה לזה מין כזה משפך לכל אחד מהספלים האלה. היו שופכים כל השנה יין לתוך אחד הספלים, ובחג סוכות היו שופכים גם מים לספל השני, וזה היה נשפך דרך אותו משפך, אותו מין כזה מין חותם כזה, זה היה נשפך מהכלים אל תוך מין נקב שהיה שם על המזבח, והנקב הזה זה היה נשפך למטה. רבי יהודה אומר, אותם ספלים לא היו מכסף, אלא של סיד היו. למה זה היה נראה של כסף? אלא שהיו מושחרים פניהם מפני היין, שזה נראה כמו כסף וזה היה משחיר. והספלים היו מנוקבים כמין שני חותמים דקים, כמו כזה צינורית כזאת. זאת אומרת, היה את הגביה, ולצידו עוד גביה כזה, מין שני ספלים, שהיה מין כזה צינורית שיוצאת ממנו, שדרכו היין או המים מקלחים, והם היו נשפחים על המזבח מתוך הכלים, וממש בסמוך זה היה מתנקז במין נקב שהיה חלול ויורד, מה שנקרא שיטין. אנחנו נרחיב בזה בהמשך, בדף הבא, בדף ממתת, הגמרא דנה, האם השיטים האלה נבראו בששת ימי בראשית, או שזה היה מין כזה לול כזה, מין מקום כזה שהיה בין הכבש למזבח, מין כזה ארגז כזה מובנה בשיש, שלתוכו כל היין היה מקלח פנימה. אחד מהנקבים היה מעובה, היה גדול, רחב יותר, זה היה של הספל של היין, ואחד דק, זה היה של הספל של המים. יש שני הסברים למה. ההסבר שנשאר במסקנה זה מכיוון שהיין הוא סמיך יותר. כשהוא נשפח, הוא נשפח יותר לאט. המים הם יותר זורמים, מימיים, ולכן הם נשפחים יותר מהר, מקלחים יותר מהר. ורוצים שכשממלאים גם יין וגם מים בשני הספלים, הם יצאו ויגמרו יחד, יהיו מקלחים יחד. כדי שיהיו שניהם קלים בבת אחת. עכשיו, אתה עולה למזבח דרך הכבש, אז בצד שמאל שם על המזבח היה לך שני ספלים. מה שהיה הכי סמוך אל הכבש, זה היה הספל של היין. ומה שהיה יותר שמאלה היה של המים. לכן, מערבו של מים, ומזרחו של יין, אמרנו, הקודש הקודשים היה כיוון מערב, וצד שמאל של מי שעולה לכבש זה לכיוון מערב. אז יוצא אם כן שמה שיותר סמוך אליו היה של יין, ומה שיותר רחוק ממנו לכיוון מערב היה של מים. עירה, עכשיו הוא בא עם הנסחים, והוא בא לשפוך את הנסחים של יין. צריך לשפוך את זה לתוך הספל של היין, אבל אם הוא שפך את זה לתוך של המים, או להפך, את המים במקום לשפוך לספל של המים, הוא שפך לשל היין. עירה של מים לתוך של יין, את הנסחים של מים לתוך הספל של יין, או להפך, ושל יין לתוך של מים, את הנסחים של המים, מים, את הנסחים של היין הוא שפך לתוך הספל של המים, בדיעבד יצא ידי חובה. זאת אומרת, כמה היה הכמות של מים, של ניסוך המים? 3 לוגים. וכמה ימים היו מנסחים ניסוך המים? כל 7 ימי חג הסוכות, כך סוברים חכמים. רבי יהודה חולק על שני הדברים האלה. הוא אומר, קודם כל לא היו מנסחים ב3 לוגים, מה פתאום? בלוג אחד היה מנסך. ולא רק ב7 ימי חג הסוכות, אלא כל 8, גם בשמיני עצרת. עכשיו, ממשיכה המשנה, גם לפי חכמים וגם לפי רבי יהודה, ולמנסך, אותו כהן שזכה לנסך את המים על גבי המזבח, אומר לו, הממונה, אגבה ידך ותנסך, שכולם יראו שאתה מנסך לתוך הספל, ולא לרגליים שלך או במקום אחר. כי הרי ניסוך המים לא כתוב מפורש בתורה, כמו שכתוב ניסוך היין בתורה מפורש, אלא דורשים את זה, או מהלכה למשה מסיני, או מדרשות מהפסוק. לכן, אלה שלא מאמינים בדברי החכמים, לא האמינו בניסוך המים. ובאמת פעם אחת היה אחד צדוקי שלא מאמין בדברי החכמים, שהוא לא רצה לנסח ניסוך המים, והוא ניסח אחד מהצדוקים על גבי רגליו, ורגמו כל העם באתרוגיהם, ורש"י בהמשך כותב גם באבנים. אז לכן שיראה לכולם שהוא מנסח לתוך הספל, שהוא נאמן לתורה ולחכמיה. זה היה הסדר איך שהיו מנסחים מים בחג הסוכות. אם היה חל אחד מימי חג הסוכות בשבת, ודאי שהיה חל. באותו יום שחל סוכות בשבת, אז הוא גם מנסחים מים, כי מעשה הוא בחול, כך מעשה הוא בשבת. אלא שהוא לא יכול למלא את המים מהשילוח בשבת. כי מהשילוח עד בית המקדש צריך לעבור ברשות הרבים, ואסור לטלטל ברשות הרבים בשבת. אז אלא שהיה ממלא מערב שבת. מה הוא היה ממלא? היה לוקח חבית של זהב, אבל שאין לה דין כלי שרת, שלא היא מקודשת בקדושת כלי שרת לעבודה, והגמרא תבהר למה. והוא היה ממלא את המים האלה בערב שבת מן השילוח, ומניחה בלשכה, ומהמים האלו או בשבת היו מנסחים. אם נשפחה החבית ואין מים עכשיו לנסח, או נתגלתה, זאת אומרת החבית הייתה מגולה הרבה זמן ולא השגיחו עליה, ועכשיו יש חשש, אולי נחש שתה מהמים והטיל בהם ארץ בזמנם שהיו מצויים נחשים, אז אסור יותר להשתמש עם המים האלה. מה עושים? היה ממלא מים מן הכיור שבעזרה, ומהמים האלו היה מנסח. למה אם המים היו מגולים, אם לא היו מכוסים, אסור להשתמש עם המים האלה, או עם יין שנשאר מגולה, אסור להשתמש עם זה לניסוך המים או ניסוך היין, שהיין והמים מגולים פסולים לגבי המזבח, כמו שאמרנו, כחוששים שמא הנחש הטיל ארס במים האלה. ואז אי אפשר להשתמש איתם לניסוך המים או היין. התחלה הגמרא הבינה שהסיבה היא כי זה ממעט מהכמות, אתה צריך שיהיה לך 3 לוגין מים, ואם זה מעורבב עם ארס אז אין לך פה בדיוק 3 לוגין מים. הגמרא תבהר אחרי זה הסבר נוסף. למדנו במשנה שכשהיו מגיעים עם המים לשער המים, היו הלוויים תוקעים ומריעים ותוקעים לשמחה. שאלת הגמרא מנין מילי, מנין אנחנו למדים שצריך לשמוח בזמן שמביאים את המים לבית המקדש לניסוך המים. אמר רב עינה, דאמר קרא בישעיהו, ושאבתם מים בססון, בשמחה, ממעייני הישוע. הגמרא מביאה כאן מעשה, שההסבר האמיתי למעשה הזה, יש בו הרבה סודות על פי הקבלה, כמו שמביא הגאון מווילנה ועוד. אבל אנחנו נסביר את המעשה בצורה פשוטה, איך שהיא מובאת פה בגמרא. נאמר, איך שאמר שם, מגדיר שהגמרא הזו בעצם באה ללמד אותנו איך התוצאה של לבאר את הפסוקים, כל אחד איך שנראה לו. אנחנו קיבלנו את ההסבר של הפסוקים ממי שהביא לנו את הפסוקים, ממשה רבינו בעצמו ומהנביאים בעצמם. וככה זה עבר במסורת עד הדור שלנו אנו. כמה מגוחך זה כשאנשים מנסים להסביר את הפסוקים כמו שהם מבינים. הרבה פעמים בן אדם יש לו נטייה לבאר את הפסוקים כמו שזה נראה טוב בשביל עצמו. מספר את הגמרא מעשה קצת משעשע. הנו תרי מיני, היו שני אנשים מינים ואפיקורסים, כופרים בתורה שבעל פה. אחד שמי ססון, אחד קראו לו ססון, ואחד שמי שמחה, שני קראו לו שמחה. אמר לי ססון לשמחה, אני יותר טוב ממך, יש לי ראיה מהפסוקים. אני עדיף נמינך, דכתיב ססון, ורק אחר כך שמחה ישיגו וגומר. אמר לי שמחה לססון, מה פתאום? אני אביא לך פסוק הפוך לגמרי. אני עדיף נמינך, אני עדיף ממך, דכתיב קודם שמחה, אחר כך וססון ליהודים. אמר לי ססון לשמחה, אתה יודע מה יהיה איתך בסוף? אני אגיד לך. חד יומה שבקוך, יעזבו אותך, ושביוך פרוונקה, יעשו ממך שליח לרוץ לפני הקרקרה. נכתיב כי בשמחה תצאו. הוא ירוץ לפניכם, להראות לכם את הדרך, לעבור לפניכם את מעברות המים. אמר לי שמחה לססון, אתה מדבר? חד יומה שבקוך, יום אחד יעזבו אותו, ומעלו בחמיה, יפרו אותו לשואב מים. דכתיב, ושבתי מים במי? בססון. יעשו אותו שואב מים. מה באמת ההסבר? למה פעם כתוב קודם שמחה, אחרי זה ססון, ופעם אחרת כתוב קודם ססון, אחר כך שמחה? אז המלבים, על הפסוק בפרק למד ה', פסוק י', ססון ושמחה ישיגו, מסביר. ססון זה שמחה חיצונית, שרואים אותה בחוץ. שמחה זה שמחה פנימית, בתוך הלב. יש פעמים שהשמחה החיצונית מכניסה שמחה בתוך הלב בפנים, ויש פעמים שהשמחה בתוך הלב מתפרצת החוצה בססון חיצוני. אמר לי, יהו מינה דשמי ססון לרבי אבאו, איזה אחד מין ששמו היה ססון, הוא פעם אחת בא לקנטר את רבי אבאו. עתידיתו דתמלו לי מיה לאלמה דעתי, אתם עתידים לשאוב בשבילי מים בעולם הבא. דכתיב, ושאבתם מים בססון. אמר לי, לא כתוב לססון, אייב הכתיב לססון שישבו לך מים, כדי כאמר את זה, אתה צודק, אולי. אבל אשתה דכתיב בססון, אז זה פירוש מאוד מצמרר מה הכוונה. אם ססון עצמו יהפוך להיות נוד מים, משחי דאו גברה מהאור של אותו ססון, משווינן לאיגודה, יעשו מזה נוד, ומלינן בי מיה, ובו ימלאו מים. כשהגיעו עם המים של ניסוך המים, כמו שראינו במשנה, הגיעו עם המים אל המזבח. אז אולי נתמקם ככה בצורה נוחה על גבי המזבח. הקודש הקודשים זה בצד מערב. כשנכנסים לעזרה, נכנסים מכיוון מזרח. צד שמאל, כשאנחנו מפנים לקודש הקודשים, זה צד דרום. שם היה הכבש, זה היה פני המזבח. עולים אל הכבש. את עולים אל הכבש, כשנכנסים לעזרה פונים שמאלה לכיוון הכבש, ואז עולים עם המים אל הכבש. וכשאני נמצא על הכבש, אחוריי זה לכיוון דרום ופניי לכיוון צפון. צד ימין זה הכניסה לעזרה. זה צד מזרח. צד שמאל שלי זה מערב, זה קודש הקודשים שם, כיוון קודש הקודשים. בצד מערב שם היו שני הספלים של היין ושל המים. עכשיו, כשאני בא לנסח, עלה בכבש, הוא פנה לשמאלו וכולי, פונה לכיוון שמאל, ששם באמת היה בקרן מערבית דרומית שני הספלים, קודם הספל של היין, וכיוון יותר מערב היה הספל של המים. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, כל הכהנים העולים בדרך כלל למזבח, לא היו פונים לצד שמאל, מה פתאום? הם היו עולים דרך ימין, היו פונים לכיוון מזרח כל פעם, כי הוא היה ימין למזרח. כשנמצא על הכבש שהוא מדרום לצפון, אז צד ימין שלו זה מזרח, אז הוא היה פונה לכיוון מזרח כל פעם. ומקיפים, כשהיו רוצים לרדת מהמזבח, לא היו חוזרים חזרה אחורה, אלא עושים את כל הסיבוב סביב למזבח ויורדים דרך שמאל. למה? כל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין למזרח, כמו שדורשים מפסוקים. עכשיו, כשאתה עם הפנים לכיוון המזבח, אז אם אתה, בשביל לפנות כל פעם לימין, אתה פשוט מקיף. כשאתה בכבש בצד דרומי-מזרחי, אתה פונה לכיוון מזרח, אחר כך לכיוון צפון, אחר כך לכיוון מערב, אחר כך יורד בקרן מערבית-דרומית, יורד מהכבש. ואז זה יוצא שאתה פונה לכיוון ימין כל פעם, כשהפנים שלך לכיוון המזבח. חוץ מן העולה לשלושה דברים הללו, שהם כן עולים דרך שמאל, פונים שמאלה. אחד מהם, כמו שאמרנו עכשיו, זה שמנסך ניסוך המים. וחוזרים חזרה לעקב. לא עושים סיבוב סביב כל המזבח, אלא מיד פונים אחורה, ימינה, חוזרים חזרה. זאת אומרת, נמצאים על הכבש, פונים שמאלה, מנסחים וחוזרים אחורה. לא עושים סיבוב סביב כל המזבח. איזה שלושה דברים, ואלו הן, ניסוך המים שמנסחים בחג הסוכות, וניסוך היין שמנסחים כל השנה וגם בחג הסוכות, שהם לא פונים לכיוון ימין, כי אם הם יפנו לכיוון ימין, אז הם יצטרכו להקיף את כל המזבח, שזה בערך איזה 100 עמה, רק בשביל להגיע לנקודה של הספלים, שזה בסוף הסיבוב, שזה בקרן מערבית דרומית, שם היה הספלים של המים והיין. וחוששים שעד שהם הגיעו לשם, הרי המזבח זה היה מקום עם הרבה אשן, כי היו מקריבים שם הקורבנות, עד אז התאשנו המים או היין, וזה לא כבוד לנסח ככה. והדבר השלישי, עולת העוף. עולת העוף בדרך כלל היו מולקים אותה, מקריבים אותה, בקרן מזרחי דרומית, שזה, כשאתה עולה על הכבש, שהוא בצד דרום, זה בצד ימין. אבל כשרבתה במזרח, כשבקרן דרומית מזרחית היו הרבה כהנים שמלקו עולת העוף, קורבנות עוף של קורבן עולה, אז היו מקריבים בצד שמאל, בצד השני. אז מה תעשה? תעשה סיבוב סביב כל המזבח עם העוף, ורק אז תמלוק אותה? אולי תמות בדרך מרוב האשן? לכן היו פונים פשוט שמאלה ומלקים אותה מיד שם בקרן דרומית מערבית. במשנה למדנו שרבי יהודה לפי דעתו הספלים לא היו מכסף אלא של סיד היו, אז למה היו נראים מוכספים? שהיו משחירים פניהם מפני היין. שואלת הגמרא, בסדר, בשלמה דיין, הספל שנתנו יין, אני מבין למה הוא משחיר, אלא הספל דמיה של המים, הפוך, הוא היה צריך להיות יותר נקי, שופכים בו רק מים, המים משחיר, למה הוא צריך להשחיר? עונה הגמרא, הרי בדיעבד מי ששפך יין לתוך הספל של מים יצא כיוון דאמר מר עירה של מים לתוך של יין, או ושל יין הוא עירה לתוך הספל של מים, בדיעבד הוא יצא, אז של מים עתי להשחורי, גם הספל של מים יכול לבוא להשחיר. למה? מכיוון שבדיעבד אם שפכו יין לתוך הספל של המים יצאו ידי חובה, אז הכהנים לא כל כך נזהרו בזה, והיה יכול לצאת ששפכו יין לתוך הספל של מים, ולכן הוא גם כן השחיר. במשנה למדנו שהספלים היו מנוקבים, ומנוקבים כמין שני חותמים דקים, אתה היה ספל, שהיה לו כזה מין מרזב כזה, מין צינורית כזאת, שדרכו היה נשפח היין או המים, של ניסוך המים או היין. אחד היה עווה ואחד היה דק. צינורית אחת הייתה עווה יותר, צינורית שנייה הייתה דקה יותר, כדי שכששופכים מים ויין, אז הם נשפחים דרך אותם צינוריות אל גג המזבח, ומשם מקלחים לתוך הנקב אל השיטים, הם יגמרו מתוך שני הספלים בבת אחת. אומרת הגמרא, למה צריך שאחד יהיה עווה ואחד דק כדי שיגמרו יחד? אם הכמות של המים והיין היא אותה הכמות, אז לכאורה הם אמורים בכל מקרה לקלח יחד. אז אם ניסוך היין של הכבש, של קורבן תמיד, בוודאי היה רביעית האינץ, שזה שלושה לוגים. ואם גם ניסוך המים היה שלושה לוגים, כמו דעת חכמים במשנה, אז בשביל מה צריך שיהיה צינור אחד עווה, צינור אחד דק? הרי הכמות היא אותה הכמות, אז בכל מקרה הם יגמרו לכאורה ביחד. אז למה מתנית נאמר שהיא כמו רבי יהודה ולא כמו רבנן? לתנן רבי יהודה אומר שהכמות של היין הייתה יותר מהכמות של המים, כי היין היה שלושה לוגים והמים בלוג היה מנסח כל שמונה, אז לכן היו צריכים, כדי שהם יגמרו יחד, להישפך החוצה מהספל, מכיוון שיש יותר יין ממים, אז הצינורית של המים צריכה להיות דקה יותר, כדי שזה יקלח יותר לאט. דהי רבנן, כי הדד הנינו, לפי דעת רבנן, כמו שניסוך היין היה שלושה לוגין, ככה גם ניסוך המים היה שלושה לוגין, אז בכל מקרה, לכאורה אמורים לקלח יחד. עונה הגמרא, לא. אפילו תימא רבנן, המשנה שלנו היא לא לפי רבי יהודה, היא לפי דעת רבנן, שלפי דעתם הייתה כמות שווה, גם לניסוך המים וגם לניסוך היין, שניהם היו שלושה לוגין. אז אתה שואל למה צינורית אחת הייתה אהבה וצינורית שנייה הייתה דקה? כי הספל של החמרה, הספל של היין, הצינורית שלו הייתה אהבה יותר, כי יין נשפך יותר לאט ממים, כי הוא סמיך, הוא יוצא לאט. ומאיה זה הרבה יותר נוזלי, זה נשפך מהר, זה קליש. ולכן, אם אתה רוצה שהם ישפכו שניהם יחד, אתה צריך את הצינורית של המים לעשות יותר דק, כדי שהוא יצא יותר לאט, וצינורית של המים, של היין, אתה צריך לעשות יותר עבה, כדי שהוא יקלח קצת יותר מהר, ואז הם ייצאו ביחד שווה בשווה. אומרת הגמרא, חייבים להגיד שהמשנה היא דווקא כמו רבנן ולא כמו רבי יהודה, אך אינה ממסתברא. דהי רבי יהודה, לפי דעתו, ההפרש בין היין לבין המים הוא הרבה יותר גדול. הרי יין היה שלושה לוגים, ומים רק לוג אחד. וכדי שהם ישפכו יחד, הצינורית, ההבדל בינה זה לא עבה או דק, אלא הרבה יותר, הבדל הרבה יותר גדול, זה קצר ורחב. ההבדל בין קצר ורחב הוא הרבה יותר מאשר עבה ודק. כיוון שזה שלושה לוגים וזה רק לוג אחד, אז בספל של היין שצריך שלושה לוגים שישפכו באותה מהירות, כמו שנשפך על לוג אחד של המים, הצינורית הייתה צריכה להיות עבה. דתניא רבי יהודה אומר, שני כסבאות, הכוונה כלים, היו שם, אחד של מים ואחד של יין. של יין, פיה, הצינורית שלה היה רחב, ושל מים, פיה קצר, כדי שיהיו שניהם כלים בבת אחת. שמע מינם, שהמשנה שלנו היא לא כמו רבי יהודה, אלא כמו רבנן. כי לפי רבי יהודה לא היה צריך להיות כתוב אחד עבה ואחד דק, אלא אחד קצר ואחד רחב, שזה הבדל הפרש יותר גדול. אלא מזה שכתוב עבה ודק, זה כמו רבנן, שלמה צריך שזה יהיה יותר עבה וזה יותר דק? כי היין הוא יותר סמיך, צריך לעשות לו צינורית עבה יותר, והמים יותר נוזלי, אז לכן עושים לו צינורית דקה יותר, ושני משפחים יחד. במשנה למדנו שהיו שם שני ספלים, ספל אחד, הספל יותר לכיוון הכבש, המזרחי יותר, היה של יין, והרחוק יותר, המערבי, היה של מים, מה שיותר לכיוון קודש הקודשים. תנו רבנן, מעשה בצדוקי אחד, שניסח על גבי רגליו את ניסוך המים, כמו שאמרנו, שלפי דעתם לא מנסחים מים בחג הסוכות. וכל העם שמו לב לזה, הורגמו כל העם באתרוגם, ואותו היום נפגמה קרן המזבח. קרן זה הארבע קוביות שהיו בארבע זוויות מעל על המזבח למעלה. אז הקרן נפגמה קצת, ובאותו זמן שהקרן פגומה, אז אסור להקריב קורבנות באותו זמן, וזה גם לא כבוד המזבח שהוא יהיה ככה פגום. מכאן רש"י מוכיח שגם היו אבנים, שזרקו גם אבנים על אותו צדוקי. לכן המזבח נפגם, הקרן המזבח. והביאו בול של מלח וסתמו, לקחו מלוא אגרוף מלח וסתמו את אותו פגימה של הקרן של המזבח. עכשיו זה לא הכשיר את המזבח, זה לא גרם שמעכשיו יוכלו להקריב קורבנות בבית מקדש. בשביל להקריב קורבנות בבית מקדש, הקרן של המזבח צריכה להיות שלמה, לא על ידי בול של מלח. לא מפני שהוכשר לעבודה, אלא למה שמו את זה? מפני שלא ייראה מזבח פגום, לכבוד המזבח שלא ייראה פגום. אבל זה שהקרן פגומה, המזבח לא קשר. למה? שכל מזבח שאין לו לא כבש לעלות אל המזבח, ולא קרן בכל הארבעה צדדים של המזבח, למעלה, ולא יסוד, שזה המעבר שהיה בסמוך למזבח למטה, היה מין כמו מדרגה כזאת מסביב כל המזבח כמעט, יותר חלק גדול מהמזבח. ולא ריבוע, אם הוא לא עשה את המזבח בצורת ריבוע מדויק, אם חסר אחד מהתנאים, המזבח הזה פסול לעבודה. במסכת זבחים, בדף ס"ב עמוד א', רבונה דורש, כל דבר שכתוב המזבח עם ה' המזבח, הוא מעכב. עכשיו, בקרן של המזבח כתוב על קרנות המזבח. בכבש כתוב אל פני המזבח. והכבש הוא פני המזבח, דרכו עולים אל המזבח. ביסוד כתוב אל יסוד המזבח. ולעניין זה שהוא צריך להיות בריבוע מדויק, כתוב רבוע יהיה המזבח. רבי יוסי ברבי יהודה מוסיף ואומר, אף הסובב. המזבח, באמצע הגובה של המזבח, היה מין מעבר כזה שאפשר ללכת באמצע הגובה שלו. מין דרך כזאת שאפשר ללכת. היה גובה של אמה, ואז היה כניסה שנכנסים לסובב. אחרי זה עוד 5 אמות, ושם היה סובב שהיו הולכים מסביב למזבח. אדם היה יכול להיות על הכבש, חצי כבש, ואז היה במקום לעלות עד למעלה למזבח, היה ברך באמצע המזבח, קצת יותר למעלה, היה יכול לפנות ימינה, לעלות אל מין סובב שהיה אפשר לעמוד על הקיר של המזבח, כאילו, באמצע הקיר של המזבח. אז הסובב הזה מעכב, בשביל שהמזבח יהיה כשר, חייב שיהיה את אותו סובב, כי לפי דעתו מה שכתוב קרקוב המזבח, הכוונה לסובב, שם גם כתוב המזבח עם ה'. לעומת זאת, לפי חכמים, הסובב לא מעכב, כי קרקוב הכוונה לכיור, שהוא הקרקוב של המזבח, שדרך הכיור נוטלים ידיים ורוחצים ידיהם ורגליהם, בבואם אל אוהל מועד וכולי, אז היו צריכים לרחוץ ידיים מהכיור, אבל לפי דעתו של רבי יוסי בר ביהודה, הקרקוב המזבח הכוונה לסובב, לכן הסובב מעכב, שכל זמן שיש סובב, רק אז המזבח כשר והעבודות שעושים באותו זמן יהיו כשרות, ועד כאן דף ממחת.